שלום וברכה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת פרשת בו. וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כך נפתח פרק י"ב בספר שמות. הפרק שבעצם מתחיל את יציאת מצרים כשלעצמה. רש"י הראשון על התורה, בפרשת בראשית, כידוע סובר שכאן הייתה צריכה להתחיל התורה. זאת אומרת, מביא את המדרש ככה, שם רבי יצחק, שאב אמינא היא שהתורה תתחיל כאן. נשאלת השאלה הקשה מאוד על הפסוק הזה. מדוע התורה רואה צורך להדגיש לנו שהדיבור הזה אל משה ואהרון נאמר בארץ מצרים? וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם וכולי. מדוע לא וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים? מדוע ההדגשה של ארץ מצרים? הרי ברור וידוע לכולם שכרגע משה ואהרון נמצאים במצרים. היכן יהיה הדיבור איתם אם לא שם? זאת ועוד, שני פסוקים קודם לכן כתוב שמשה יצא מעם פרעה, אז ודאי שהם היו במצרים. רש"י מתייחס לשאלה הזאת, דיבור המתחיל בארץ מצרים, אומר חוץ לכרך או אינו אלא בתוך הכרך, תלמוד לומר כצאתי את העיר וגומר, מהתפילה קלה לא התפלל בתוך הכרך, דיבור חמור לא כל שכן. מפני מה לא נדבר עמו בתוך הכרך, לפי שהייתה מלאה גילולים. רש"י מביא כאן פלפול שלם בשאלה האם מדייק מכאן, שבהם אז בארץ מצרים צריך לראות אם זה בתוך הכרך או מחוץ לכרך. אנחנו נרצה לצעוד בכיוון קצת אחר. ראשית, צריך להבין על כורחנו שהתורה רואה עניין מיוחד להדגיש שהדיבור הזה היה בארץ מצרים. הספורנו עומד על כך וכותב, מכאן ואילך יהיו החודשים שלכם, לעשות בהם כרצונכם. אבל בימי השיעבוד לא היו ימיכם שלכם, אלא היו לעבודת אחרים ורצונם. ואכן נראה שההבדל התאומי והמהותי בין עבד לבין חורין הוא היחס למימד הזמן. לא סתם מצוות קידוש החודש היא המצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה בה כעם. זהו הדבר הראשון והחשוב במעלה לעם שיוצא מעבדות לחירות. חודש הוא מלשון חדש, חידוש, התחדשות. השפת אמת, כאן בפרשת בו, כותב שבגלות נחסר מימד ההתחדשות, ובשעת הגאולה באה ההתחדשות. צריך להבין שאין לך עצמאות גדולה מזאת שעם מתחיל להגדיר לעצמו את מושגי הזמן. ולא זו בלבד, אלא שכל האחריות על קידוש החודשים נתונה כידוע בידי בית דין של מטה. יש מדרש מדהים, מובא בילקוט שמעוני לתהילים, מדרש שמספר על מלאכי השרת ששואלים את הקדוש ברוך הוא מתי יום הדין. הקדוש ברוך הוא עונה, בואו נלך ביחד ונשאל את בית דין של מטה, מתי יום הדין? מתי יהיה ראש חודש? בניגוד לשבת שהיא קביעה וקיימה, קבועה וקיימת מבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, קביעת החודשים, וממילא גם כל שאר המועדים, תלויה אך ורק בנו, בבני האדם שכאן על הארץ, ואפילו לא במלאכים. יש כאן זכות גדולה מאוד, אך יחד עם זאת גם חובה ואחריות גדולה. עלינו לדעת לנצל היטב את הזמן ולתת לו את התוכן הראוי. קל מאוד להתבטל, להיות פסיבי, לחכות שהזמן יעבור, ונראה שדווקא כאן, ערב היציאה ממצרים, התורה אומרת לנו לא להתבטל, להיות אקטיביים, לפעול, ליזום, לקחת אחריות על עצמנו בתור עם. וזה נעשה קודם כל על ידי הגדרה מחודשת של מימד הזמן ותוכנו. דרך אגב, התורה גם דואגת באופן מיידי להדריך אותנו בשאלה איזה תוכן עלינו ליצוק לתוך הזמן הזה. כריתת ברית מחודשת עם הקדוש ברוך הוא על ידי קורבן פסח. התורה מצווה אותנו לאכול את הפסח כשמותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם. כלומר, להיות מוכנים ומזומנים לצאת ממצרים. שלא יקרה חס וחלילה כמו שקרה בשיר השירים שהדוד ידפוק, כל דודי דופק, והתחנן לראיה שתבטח לו, פתחי לי אחותי ראייתי עונתי תמתי, והראיה מתמהמת בתירוץ שהיא לא מוכנה עדיין. פשטתי את כותונתי איכך אל בשנה, רחצתי את רגלי איכך את ענפם, עד שבסופו של דבר מה שקורה זה שהיא מפספסת את האפשרות להיגאל. קמתי אני לפתוח לדודי, אבל דודי חמה כבר. בניגוד לתמונה המצטיירת בשיר השירים כאן, בגאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לקחת את היוזמה לידיים, לפעול ולהיות מוכנים ככל יכולתנו. ואין ביטוי טוב יותר לכך מקידוש החודשים, מהענקת המשמעות לזמן. ולכן פרשה זו נאמרת דווקא בתוך מצרים, ערב היציאה ממצרים. עכשיו נבין גם מדוע התורה מדגישה לנו בהדגשה יתרה שהדיבור הזה אל משה ואהרון היה בארץ מצרים. למרות שלכאורה זה ברור מאליו. הגמרא במסכת ראש השנה, דף י' עמוד ב' הדף י' מביאה מחלוקת מפורסמת בין רבי אליעזר לרבי יהושע בשאלה מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם ורבי יהושע אומר שבניסן. ננסה להבין מהו שורש מחלוקתם, אולי נוכל לומר שהעולם של תשרי הוא עולם הטבע. העולם הכללי, הבינלאומי, המונהג על פי חוקי הטבע והפיזיקה המקובלים, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. לעומת זאת, העולם של ניסן הוא עולם ההיסטוריה, הפועל לרוב על פי ניסים שמעל הטבע. כאן, בחודש הזה לכם, בחודש ניסן הזה, הראשון של יציאת עם ישראל ממצרים, מתחילה ההיסטוריה היהודית להתהוות. בניסן, באביב, כשהטבע בשיא פריחתו, הכל נראה מושלם. ואילו בתשרי, בסתיו, שום דבר עוד לא צומח. אבל קיים אז בעולם פוטנציאל עצום. על ידי עבודתנו ופיתוחנו את העולם, נוכל להגיע למימוש המקסימלי. רבנו תם, כשהוא בא לפסוק במחלוקת הזאת שם, בין רבי אליעזר לרבי יהושע, הוא לא כל כך מכריע, אלא אומר שהעולם היה אמור להיברות בניסן, כך עלה ממחשבה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל למעשה נברא בתשרי. יש כאן אמירה חשובה מאוד. העולם היה אמור להיברות כעולם של ניסן, כעולם מושלם ומפותח. אבל למעשה הוא נברא כעולם של תשרי. כעולם כזה שתומן בחובו פוטנציאל עצום, הוא משאיר הרבה מקום לנו, לבני האדם לעבוד, לפתח וליצור. כדברי המשנה בפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה. וייתכן מאוד שזה העומק של הרש"י הראשון על התורה שהזכרנו, שאומר שהתורה הייתה צריכה להתחיל מכאן, מהחודש הזה לכם. בסוף התחילה מבראשית. יש קטע נפלא בדברי הרש"ר הירש על תחילת פרק י"ב, על הפסוקים האלה שבהם אנחנו מתעסקים. כך כותב הרש"ר הירש, במצרים איפה קרא השם למנהיגי העתידים של אומתו, הראה להם את מגל הירח הנאבק להיחלץ מאפלה לאור חדש, ואמר, זה יהיה לכם לדוגמה. כשם שהלה הכבול מחדש נעוריו, כן הבו לכם אתם התחדשויות בחירות. כי ירח זה חולפים ברקיע הלילי של האומות, מבשרים בכל מקום את תורת החידוש, תורת האל, היוצר בחירות והמוציא לחירות. אני שמח להזמין, לארח בתוכנית את המארח של כולנו, הרב עזרא ביק, ראש בית המדרש הווירטואלי, רם בישיבת הר עציון, בבקשה הרב ביק, שייתן שיעור קצר בפרשת השבוע.
שלום שלום. בפרשתנו, פרשת בו, אז מופיע בקשה, אני מדגיש את המילה בקשה, מופיע בקשה מעת הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מעת רעהו ואיש מעת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. הגמרא עומדת על הלשון נא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר נא, דבר בבקשה. כך מילים חזרת על המילה נא. אנא ממך, דבר לעם ותבקש מהם שישאלו מעת המצרים כלי כסף וכלי זהב. אומר הגמרא בברכות, אמר דבר רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך אמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, בבדו מינו אותם, קיים בהם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אמרה בברכות דפתת. וכמובן, נשאלת השאלה, מה בדיוק החשבון כאן, עם אברהם אבינו, המטרת הגמרא כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, זה אינטרס שלי, לא שלכם, תעשו איתי טובה, כי אני לא רוצה שאברהם אבינו יבוא וינג'ז לי, אז תצילו אותי מאברהם אבינו. באמת דמות מוזרה ויוצא דופן. בקבלה בשם הארי אומרים ששאילת הכלים ממצרים זה להוציא את הניצוצות, הניצוצות הקדושות ממצרים, לגאול את הניצוצות שנטמעו בתוך הקליפות של מצרים. ובלשון לא קבלית, אני חושב שזה באמת, זה באמת הפשט של הגמרא כאן. האלטרנטיבה לשאילת הכלים איננו אי שאילת הכלים. האלטרנטיבה לשאילת הכלים היא דרישת תשלום. כך מסביר הר"ן בדרשות. בדרשות הר"ן, הר"ן שואל, למה צריכים לשאול כלים? הלא מגיע לישראל תשלום. גמרא במסכת סנהדרין בפרק חלק מתאר שיחה בין גויים, בין בני מצרים לבני ישראל לפני דין תורה, כאילו לפני אלכסנדר מוקדון, שהם אומרים שהיהודים גנבו כסף מהם, והתשובה שניתן שם בגמרא איש, בסדר, אבל אתם חייבים לנו כסף, תשלום עבודתנו שעשקנו אותנו ועבדנו חינם במשך שנות השיעבוד. אז יש כן טענה אמיתית, איפה המשכורות, איפה כסף המשכורות של העבודה? אז שואל הר"ן, למה הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים לשאול מלכתחילה בניסים הנפלאות, במתות ובניסים, במכות של משה רבינו, היה צריך להיות כלול דרישה, א', שלח את העם, וב', תשלם להם, כי זה מגיע. הר"ן נותן תשובה שהוא נותן, ואולם הגמרא אומרת שכשמשה רבינו אמר לישראל לשאול כלים, הם ענו, הלוואי שנצא בעצמנו. הוא היה צריך לשכנע אותם, לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתשאלו. אני חושב שזה בא להגיד שבסך הכל הנושא הוא לא באמת כאן התשלום. תשלום המשכורות, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יישאר פתוח. עבדים הייתם והם עשקו אותנו ולא שילמו. וזה חלק ממורשת הדורות שאנחנו חיים איתו. שעבדים היינו לפרעה במצרים וסבלנו. והיה שם עינוי ועושק. וקדוש ברוך הוא פדה אותנו. ולא היה תשלום אחר כך. והנושא הוא משהו אחר לחלוטין. הנושא הוא מה אתה לוקח ממך ממצרים. התשובה הזאת של היהודים, הלוואי שנצא בעצמנו, מבחינה פסיכולוגית. אתם מבינים במה מדובר. יהודים יצאו ממצרים, הם רצו להשאיר את מצרים מאחורה. זה אומר שאחר כך, אם אני יצאתי ממצרים, אז נכנסתי לאוהל של אחד מהשכנים, וראיתי שיש לו, לא יודע, אמנות. יש לו על הקיר של האוהל. לאוהל יש קיר. טוב, על היריעות של האוהל, הוא תלה איזה ציור מאיזשהו צייר מצרי מפורסם, בסגנון מצרי, כמו הציור מאיזו בפירמידות. ואני אומר, מה אתה לוקח את זה איתך? אנחנו הולכים לעשות עולם חדש, אנחנו יהודים, אנחנו, יהיה לנו אמנות כנענית או ישראלית חדשה. צריכים לשכוח, צריכים לבטל את כל מה שהיה במצרים. הלוואי שנצא בעצמנו, אנחנו רוצים לצאת ערומים, בלי כלום, לא ניקח מהם שום דבר. יש תופעה פסיכולוגית כזאת, שבו כשאתה יוצא, יציאה ממצרים, אתה באמת יוצא. ואפילו האבק של הבגדים צריכים להישאר אחורה. וזה הקדוש ברוך הוא אומר להם שלא, לא, לא, לא. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי חצף וכלי זהב, בלשון המליצתית אולי, של בעלי הקבלה, יש דברים טובים, יש ניצוצות במצרים. לא ראוי שאתם תבלו 400 שנה במצרים, והגאולה תהיה שיוצאים וכאילו לא ידעו כי באו אל קרבנה. החוויה מתבטלת. נגלנו. ולכן נשכח מן הלב. יש דברים טובים דווקא. זה שזה היה עינוי בסבל בשיעבוד, אמת. וזה באמת הנקודה העיקרית ב-400 שנה אלו. אבל אסור, אסור שלא נדע בכל מקום שנהיה לקחת משם נקודות טובות, מסרים טובים, יתרונות, תרבותיות, חכמות. מצרים היה בירת העולם מבחינה תרבותית. יש שם דברים שלא נמצאים בתרבות היהודית השורשית, שהיהודים האלו הביאו איתם, העברים האלו הביאו אותם מבית יעקב. שלא יאמר אותו צדיק, ובדו מינו אותם, קיים הם, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אברהם אבינו אומר, מה, הם רק יסבלו שם? ההבטחה, מהי ההבטחה שאחרי כן יצאו ברכוש גדול? מה החשיבות לאברהם? או מה החשיבות שזה יאמר לאברהם? זה לא מחפה, זה לא שאוקיי, הם יהיו עבדים, אבל יהיה להם גם כסף. הלוואי שלא יהיה לא זה ולא זה, מבחינת הסבל של הבנים. אבל זו עובדה חווייתית בעולם הזה, שאין חוויות שהן באמת חד ממדות. אז ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם עבדום, והינו אותם 400 שנה, תדע. אבל אני אחלש פה חומר לך אברהם, לא כתירוץ, לא כלהצדיק, אבל תדע, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, יש דברים שיצאו איתו, ולאו דווקא כסף וזהב. לאו דווקא כסף וזהב. וזה הביטוי של לשון שאלה. ובוודאי שהיהודים לא רוצים. כשברוך אומר, לא, אני מבקש מכם, תעשו לי טובה. תוסיפו ליהדות, תוסיפו לעיצוב של עם ישראל גם ממדים נוספים שאפשר לקבל רק מבחוץ. לשון שאילה, זה לא חלק, זה לא קניין. זה לא מגיע לכם. לא רכשתם, זה לא שלכם. התורה היא שלכם. התרבות היהודית, מורשת אברהם, יצחק ויעקב, זה שלכם, מורשה היא לכם. כאן מדובר בשאילה. שאלה זה דברים שאנחנו לוקחים, כי יש לנו שימוש בהם, ואפשר ללמוד מהם דברים, אפשר להשתמש בהם, והם לא ממש המרכז. הם עוזרים לנו להבין את מה שיש לנו. אז אסור שזה יהיה תשלום, כי אם זה תשלום, אתם תחשבו שזה שלכם, שלכם במובן העמוק. אסור גם להשאיר את זה מאחורה. כי אז לא קיבלתם כלום. אלא ישאלו איש מעת הרעהו ואישה מעת אותה כלי חסף וכלי זהב. הסתכלו ימינה ושמאלה לשכנים האלו, שכנים נוקסים, ידידים, אויבים. תבקשו, כל אחד יבקש מעת רעהו ומעת רעותה, ביטוי שאני לא חושב שמפרשים עמדו על כך, ביטוי מאוד מצורם. בסך הכל בתורה, רע איננו שכן. יש בזה בסיס חיובי. כל מקום אחרי בתורה שכתוב רע, חזר דורשים, מישהו שהוא קרוב אליך. יש ליהודים מצרים, שכנים מצרים, שהם רעים במובן מסוים. נדמה לי שלא בא לחפות על המצרים ולהגיד שהם יהיו צדיקים, זה בא להגיד שלעניין מה שכתוב כאן הם רעים. יש ממה לקבל מהם. יכולים להניק לכם משהו. תיקחו את זה בשאלה. למדך, אני חושב שכלל גדול בכל גלויותינו, שבכל מקום שנהיה, לא חשוב אם זאת החוויה טובה או לא טובה. מצערת. גם החוויות המצערות, אבל בילינו שנה, 100 שנה, 400 שנה, 1,000 שנה בגלות זאת או אחרת, רחוק מארץ ישראל, רחוק מהמרכז, רחוק משכינה ישירה, אצילות שכינה ישירה, אבל בלשון של הרי יש ניצוצות, שאתה לא תמצא אותו במקום אחר. וצריכים לבקש, בלשון שאלה, שאותם עמים, אותם מקומות, ישאילו אותנו, כדי שנראה מה הם יכולים להוסיף, מה הם יכולים להדליק, להצית, להיות השאור שבעיסה שיוציא משהו, יגדיל, יצמיח יותר את היסודות שהם באמת שלנו, הם באמת היסודות האמיתיים התורניים של קיומנו. יש שתי סיבות בפועל, בהיום, למה שאנשים יתנגדו למה שאני אומר עכשיו. כאלה זה ימין ושמאל. כן? יש גישה דתית, חרדית, שאומרת שכל מה שיש בעולם הוא פסול. אם זה לא כתוב אותיות שחור לגבי לבנות בתורה, אז זה שקר. וצריכים לאטום את האוזניים ולאטום את הלב, ולא לקחת מהם כלום. הלוואי שנעצה בעצמנו. אנחנו בגפו יבוא, בגפו יצא. אנחנו רוצים לצאת ממצרים כמו שנכנסנו. למה? כי זה הכל תרבות של שקר. זאת גישה אחת. יש גישה, תקורא לזה הציונית, כן? יש גישה הכנענית הציונית. שצריכים לדחות ולדחוק ולשלול את הלשון של האידיאולוגים לפני 80 שנה. לשלול את הגולה כדי שנעריך את ארץ ישראל, כדי שנעריך את הקיים, כדי שתהיה גאולה. אז הגאולה מבוססת על כך שלפני כן הכל היה שחור. זו גישה כמעט הפוכה מהגישה הקודמת. לא שאני רוצה לחזור לנקודת המוצא, אני רוצה להתקדם נקודה חדשה, אבל אי אפשר להגיע לנקודה חדשה, לתרבות חדשה, לארץ ישראל חדש, לגאולה. גאולה זו מילה כמובן דתית. אם לא, נקרא את כל הקשר שלנו למה שהיה לפני כן. רק במהפכה נוכל ליצור כאן משהו חדש. אני חושב שהמסר של יציאת מצרים, שהיא אב טיפוס של כל גאולה ביהדות, האימא של כל הגאולות, זה יציאת מצרים, היא שיוצאים ממצרים, הם צריכים להרוג את כל מי שהיה שם, אז הורגים את אלו, מדביעים אותם בים, אבל לא מוחקים את הלוח. אלא הולכים ושואלים, יהודים צריכים למצוא מה לשאול, מה לקחת איתנו, מהם ובשמם. החפץ הזה נשאר אחר כך, לא שלי, אלא זה כלי שאול אצלי. זה תרבות יוון אצלנו. תרבות אירופה אצלנו. תרבות המגרב אצלנו. שאלנו משם דברים, והוספנו אותם להווייתנו ולקיומנו. וזה נקרא, ואחרי כן יצאו ברכוש קדון, זה יוריד את אברהם אבינו מהקדוש ברוך הוא. אם אפשר להראות, שזה לא הייתה ירידה לשם חזרה לנקודת המוצא. ובסופו של דבר, עם כל הצער, עם כל העינוי, עם כל הסבל, עם ישראל נראה אחרת. הבנים יש להם מה שלא היה לאברהם, אז זה מקיים, אז אותו צדיק לא בא בטענות. וככה גם בגאולתנו העכשווית, לא לחשוב שאנחנו מקיימים את הגאולה על ידי ביטול ומחיקה של כל מה שעברנו, אלא על ידי ניצולו וינצלו את מצרים. מצילים משהו ממצרים. לא נותנים לו ללכת איבוד, הוא לא ידבע בים. יש גם ביזה על חוף הים. לא הכל יורד לתהומות, נשייה וים. בלב ים, אלא וינצלו, אנחנו מצילים את הצימוקים, את הניצוצות, את הנקודות האלו, שכתוב עליהם, מוטבע עליהם, שם של תרבות זרה. ולכן הם רק בשאלה, ולא בקניין. אבל הם יבואו איתנו, וניקח אותם כדי לבנות את השלב הבא. שבת שלום וכל טוב.
תודה רבה לרב עזרא ביק. יש לשאול, מדוע העניש הקדוש ברוך הוא את הבכורות? באיזה אופן היו הבכורות אחראים לשיעבוד, לדיכוי, לסבל של בני ישראל ומצרים? אם נלך אחורה לתחילת ספר שמות בפרק ד', נגלה שמושג הבכור כבר מופיע במסגרת המשימה שהטיל השם על משה רבנו. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. ואומר אליך, שלח את בני ויעבדוני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. זה פסוק כשלעצמו הוא קשה להבנה, אבל יותר מכל מה שקשה הוא ההקשר. מדוע הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה למשה כבר בראשית שליחותו, אלא רק בסוף, רק אחרי שמשה ממען? הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את הדברים האלה בשיחה הראשונה שהוא מנהל עם משה. רק אחרי שמשה שב אל יתרו וביקש את רשותו לחזור למצרים, מטיל עליו הקדוש ברוך הוא לפתע משימה חדשה, מנוסחת בקצרה בשני משפטים בלבד, בני בכורי ישראל, והנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. הרב סולובייצ'יק, בספר שיצא לאחרונה, שנקרא זמן חירותנו, מסות על חג הפסח, עונה על השאלה הזאת בצורה מיוחדת במינה. הוא כותב כך, מאמין אני כי בפסוק זה בא לידי ביטוי הפילוסופיה של פרעה כולה. הבן הבכור הוא כמובן החזק שבין הילדים שבבני הבית. הבכור מסוגל להטיל את מרותו על אחיו הצעירים ממנו. לעתים קרובות יכולים הבנים המבוגרים לענות בפשטות, לענות את הצעירים מהם. בני ישראל היו עבדים במצרים, אבל הם לא נשתעבדו רק לפרעה בלבד. ביותם חסרי הגנה וחלשים, הם היו נתונים לאכזריות ולגסות שהפגין כלפיהם כל פקיד, או כל אדם אחר אשר תפס עמדה של כוח במצרים, ולמעשה כל מי שהיה חזק מהם. ממילא יוצא, לפי תפיסת הרב סולובייצ'יק, שהבכור מייצג לא רק את המבוגר יותר, אלא אף את החזק יותר, את מי שמפעיל את כוחו. והרי אנחנו יכולים להבין מקריאת הפסוקים שהחברה המצרית כולה הורכבה מעריצים ומעבדים. בליל הפסח, בלילה הזה, בליל יציאת מצרים, יקרא הקדוש ברוך הוא כל בכור. מה זה כל בכור? את כל מי שנולד ראשונה, ואת כל מי שהפעיל סמכות אכזרית כדי לאלץ אנשים אחרים לציית לרצונו. כל מי שהיה אדון לעבדים, הוקה. זאת מהותה של מכת בכורות. פירושו של דבר, כי בליל הפסח, פגע הקדוש ברוך הוא באידיאולוגיה של העבדות, באידיאולוגיה של דיכוי באמצעות כוח ואלימות, של שלטון בבני אדם באמצעות הפחד. תבואו ותשאלו, הרי גם ביהדות יש מעמד מיוחד לבכור. את הבכור בן השנוא היקיר, ובכור יורש פי שניים משאר האחים. אז כן, היהדות באמת הודתה במעמדו המיוחד של הבכור. אבל, וזה שורש ההבדל, עובדת היותו של אדם בכור לא נחשבה ביהדות כמקור לכוח. המבוגר ביותר והחזק ביותר איננו זכאי למעמד מיוחד של סמכות לגבי אחיו הצעירים ממנו. מה שכן מוענק לבכור ביהדות זה מעמד מיוחד של קדושה. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל. בליל 15 בניסן, בליל היציאה ממצרים, גוברת ידה של התפיסה היהודית, של קדושת הבכור, לא מתוך מקור כוח, וזו של המצרים, הובסה. ואם אנחנו מבינים כך, שעיקר האימות בין מצרים וישראל, בין פרעה ומשה, מתמקד סביב נושא הבכורה, אנחנו בעצם מבינים שהעימות הזה הוא סביב השאלה אם הבכורה מקנה כוח או שמא היא מקנה קדושה. בני בכורי ישראל, במובן העמוק של מושג הקדושה של עם ישראל. לעומת, הנה אנוכי הורגת בנך בכוריך, שמייצג את הכוח, את השלטון, את השררה, את החיצוניות וכולי וכולי. תודה רבה על ההקשבה, שבת שלום.